ויכוח. רב שמעון אומר שחוב של עקוב התורה התירה לא לשלם, אבל החוב אף פעם לא פוקע, מפני שהתורה לא הפקיעה את החוב הזה. זה לא חוב ששביעית שהתורה הפקיעה. זה יש חוב, אבל התורה לא אסרה לא לשלם אותו. והתומים טוען שיש לו כוח להפקיע את החוב הזה. כשהוא פוקע, אז הוא פוקע לחלוטין, כבר אין חוב לחלוטין, ולכן אי אפשר לעשות מעמד שלושתה.
אפשר
לעשות
מעמד שלושתה.
לכן הוא אומר שאפשר, זה נשאר, אז הוא אומר מעמד שלושתם עושים אם הוא לא יפקע את זה, אבל אם הוא יפקיע את זה, אז כבר אי אפשר לעשות מעמד שלושתם. רב שמעון טוען שאין דבר כזה להפקיע. חוב אי אפשר להפקיע. רק באבדה, שזה דבר שבגוף שהוא אפקר וזה מציאות. הוא אומר ככה, בחוב, אין אפקר בחוב. יש מושג שאו שהוא קיים או שהוא לא קיים. זה דיברנו בשבוע שעבר. אבל באפקר יש מושג בדת עקוב שהמידה הזאת היא שייכת לגוי. אבל יש לך זכות לזכות בזה, אז יש מה לזכות פה. כי יש פה חפץ. החפץ הוא מציאות לפני עצמה. אבל בחוב אין דבר כזה. או שהחוב פוקע, או שהחוב קיים, והחוב קיים, אז הוא קיים. זה אומר התומי, וגם אומר את זה שער המשפט. זה אומר שבחוב אין מציאות. חוב זה לא חפץ. יש חוב, אז יש חוב. אין חוב, אז אין חוב. רק מה שיש דין, הפקעת הלוואתו, זה רק בא ואומר שהכוונה היא שאין איסור לא לשלם.
זה אומר בהמשך,
עוד לא היה לדבר עכשיו. כן. זה כבר הוא אמר בהתחלה, כן. עכשיו הוא מביא ראיה.
אנחנו נמצאים בעמוד י' בעמודה השנייה.
באמצע, בתור ראשון, בסוף התור.
בעמודה השנייה, לכן נראה לידיה מדברי התוספות. הרשום עכשיו בא להביא ראיה ל...
קודם כל נזכיר לציבור, מי שלא... הגמרא אומרת ככה, שיהיה דין של שטר, שעבד משתחרר בשטר, עבד דברי משתחרר בשטר. זאת אומרת, עבד דברי גופו קנוי. מה זה גופו קנוי? זאת אומרת שיש קניין למעשה ידיו. זה לא כמו קניין בעבד כנעני, שממש הוא כשרוב החמור. אלא שגופו קנוי לגבי זה שיש לו קניין למעשה ידיו. כמו גוף לפירות כזה. ככה גמרא אומרת. שאם נגיד שהוא לא קנוי למעשה ידיו, עלם צריך שטר. למה לבאפת רזיל? זאת אומרת שהוא יכול סתם למחול את הזכות שיש לו. אם זה זכות בגופו, אבל זה לא זכות בעלת גוון קנייני, אלא בעלת גוון שיבודי, אז שיגיד לו, באפת רזיל, אז הוא יכול למחול את זה. זה אומרת הגמרא. אומרים תוספות ככה, תקרא.
וכן נראה לעדיה מדברי התוספות וקידוש אינדפת את זין עמוד א', דיבור המתחיל ורב שמחל על גרונו, וזה לשונם. אבל אם לא היה גופו קנוי, הייתה מחילה מועלת. ויש לדקדק מכאן, זה מחילה לא באי קניין.
שאם זה צריך קניין, אז עוד פעם זה יכול שטר או סודר או משהו.
מה אומר קודם התוספות? מה זה אם לא היה גופו קנוי, הייתה מחילה מועלת?
הגמרא אומרת שזאת אומרת, עבד עברי, גופו קנוי. כן, משמע שאם עבד עברי לא היה גופו קנוי, אמרתי, גופו קנוי, זה הכוונה, זה קניין למעשה ידם. אז הוא יכול להגיד לו, אני מוכל לך על זה וגמרנו, שלום. על הזכות, זה לא על היתרה, זה על הזכות שיש לו לעבוד בו. זה לא על היתרה של הכסף. לא.
על הזכות לעבוד בו ביתרת השנים.
כן.
ויש לדקדק מכאן, זה מכילה לו בי קניין. מה הכוונה?
שאפשר למחור, לא צריך קניין סודר. פשוט, הגמרא למעלה באפטרזין. רואים שלא צריך שום קניין. אם צריך קניין, אז עוד פעם צריך שטר או סודר, ולא היה פה כלום. ואם אני באפר טרזיל, אז אני מוכל לך את הזכות הזאת.
אולי מכילה עצמה זה קניין.
אז זה נקרא שמכילה לו באי קניין.
ומי הוא יש לדחות? כיוון שהוא מוחזק בגופו, אין לך קניין גדול מזה, עד כאן לשמה.
כן, אז הפשט הוא ככה. תוספות אומרים שזה לא ראיה. באמת מכילה צריכה קניין. למה? כי אין לו זכות בגוף האדם. אז כפי שיחול חלות מכירה, צריך איזה קניין סודר. אבל בעבד עברי, אפילו שאני אומר שאין גופו קנוי, אבל יש לו איזשהו זכות בדבר, זכות בגופו. זה לא זכות בעלת גוון קנייני, קניין למעשה ידיו. כי קניין למעשה ידיו זה הקנאה, קניין פירות, לכאורה, אז זה קניין של ממש, רק זה גוף לפירות. יש נידון גדול באחרונים, אם מפקירים קניין פירות, אם בכלל בעל גוף הדבר זוכה בזה או לא זוכה בזה. אפילו אם נגיד שהוא זוכה בזה, אז הפשט הוא כי זכות הבעלים של הגוף היא תמיד מתפשטת על הפירות. אבל על כל פנים, יש לאדם הזה זכות בעלות, זה בעלות על הדבר, לגבי פירות. אבל אם אני אומר שאין גופו קנוי, אז אין לו בעלות על ה... זה לא גוף לפירות. אבל בכל אופן, זה זכות למעשה ידיו. יש לו איזה זכות למעשה ידיו, שזה לא בעל גוון קנייני, כמו קניין למעשה ידיו ממש. אבל בכל אופן, זה זכות בגברה לגבי הפירות, לגבי העבודה שלו. זה לא קניין למעשה ידיו, אבל זה זכות. אז אם אלה, אז הפשטו ככה. אם חוב, אין לו שום זכות בדבר, אבל יש לו זכות. זכות לגבות ממנו, לשדוד אותו, כמו שאני קורא לזה. אז אם אלה, יכול להיות שבחילה צריכה קניין, כי הלווה לא יכול לזכות בזה, כי אין מה לזכות בזה. אבל לא יש זכות. אבל בכל אופן, אם יש לו זכות, אז צריך לעשות מעשה קניין. כי אין פה, שלא נתפס בזה מעשה קניין בשיבוד הגוף. אם לא נתפס בזה מעשה קניין, אז בכך שצריך להקנות לו את המחילה הזאת. אבל אם יש לו זכות במעשה ידיו, והמעשה ידיו והגוף שלו קיים, אז הוא אומר לו, תלך ותזכה בזה, תלך רשות לזכות בעצמך, לזכות באותה זכות.
אז בעבד זה שייך.
כן, בעבד זה שייך, כי זה זכות למעשה ידיו.
אז העבד זוכה עכשיו בגוף
שלו. כן, כי זה זכות בגוף.
זאת אומרת, מכילה באמת צריכה קניין, אבל בעבד זה עובד.
אבל זה עובד, כמו שמקנים לאדם דבר שהוא מוחזק בדבר הזה. אם האדם מוחזק בשדה, מוחזק, זה נמצא בחצר שלו, אפילו חפץ של אחד, אדם מוחזק בזה, בשדה של השני. אז אומרים לו, אני אתן לך זכות לזכות, אז הוא זוכר, אז הוא מחזיק את זה, אז הוא זוכר בזה. אז גם פה הוא יגיד לו, זיל, מה הכוונה זיל? אני אתן לך רשות לזכות בעצמך. אבל בחוב לא שייך להגיד שאין פה חפץ שאפשר לזכות בו. אם אין פה חפץ שאפשר לזכות בו, אז יכול להיות שמחילה לא צריכה קניין, שזה רק ביטול החוב, אז זה לא צריך שונה. ויכול להיות שהוא כן צריך משהו לזכות, אבל זה לא נתפס, זה לא גשם. כיוון שזה לא גשם שנתפס פה, אז הוא לא יכול לזכות בעצמו, כי הוא לא, כי זה לא גשם, זה זכות. שמחילה, קודם תוספות רצו להוכיח שמחילה לא צריכה קניין. הגמרא הרי אומרת שם, למה לבא פטרזיל, ואני מוכה לך על הזכות שלי. אחת תוספים זה לא ראיה, כי בחוב באמת אולי צריך מעשה קניין. למה? כי בחוב הלווה לא יכול לזכות בזכות הזאת. כי זה לא גשם. אבל בקניין, בעניין, בזכות למעשה ידיו, אפילו שזה לא קניין למעשה ידיו, אבל זה זכות בגוף של העבד. כיוון שזה זכות בגוף של העבד, אז הוא יכול לזכות בעצמו. אז אין ראיה. וכל פנים יש ראיה מתוספות, שאדם לא יכול להגיד ללווה, תזכה בעצמך. זה מה שכתוב בתוספות, בעבד הוא יכול להגיד לו תזכה לעצמך. כן, ויש לו, לאדון יש איזה זכות בגוף, אבל פי שזה זכות לא בעלת גבד קנייני. אם זה קניין למעשה ידיו, אז זה גבד קנייני. זה זכות שיבודית כזאת, אבל גם זכות שיבוד, שיבודית כזאת, זה כמו שכירות כזאת. לא, זה אתה סתם לא יכול למחוא לשדה. צריך הקנאה. אי אפשר לבחר לשותף. צריך להקנות לשותף. זה לא מכילה. זה לא משנה. ברגע ש... מלווה להוצאה ניתנה. אז ברגע שהוא קנה את זה, זה נהיה שלו. הוא מביא ראיה מהתומים רק זה שהוא לא יכול לזכות בשום דבר.
צריך דעת אחרת
מקנה. הוא לא יכול לזכות בזה. הוא לא יכול. או שהוא יכול לבטל את החוב. אם מחילה לא צריכה קניין, אז בדיבור הוא אומר, אני מבטר על זכותי, אז פוקע החוב. אני אומר שהוא אומר אני מפקיע את החוב. אין פה, זה לא נתפס פה שום קניין. שם נתפס שדה, אז יש פה, אז זה משהו אחר. העבד תפוס בעצמו, אז הוא אומר לו, אני אתן לך רשות לזכות בעצמך, אז הוא זוכה בעצמו. זה לא נכון, זה ודאי הלוואה, מה זה? למה זה לא הלוואה? זה ודאי הלוואה, מה זה לא הלוואה? ובימי חורפי ראיתי, נו תקרא כאן.
ובימי חורפי ראיתי בספר תומת הקרי שכתב...
זה האחים של הקצות, נו.
שכתב בטעם הדמילתא, זה לא מהנה ייאוש בחוב, משום זה ייאוש אינו כהפקר שיוצא מרשות הבעלים, אלא זה משעת השחייה נפקע קניין הבעלים.
זאת אומרת בעצם שהמושג של ייאוש זה נתנת רשות אפילו בעל כורחו, אבל זה המושג של המושג ייאוש, מה שעשינו, היסוד של הנתיבות, כן? בעצם היסוד הזה כתוב בתוספות שם בבור וקאמר. הנתיבות מוציא את זה משם. שייאוש אינו כהפקר. שייאוש זה משהו אחר. ייאוש, כן, ייאוש הכוונה בעצם מה זה? הפשט לאדם יש זכות לזכות בחפץ שהיה בו ייאוש, למרות זה של הבעלים. חפץ של הבעלים תמיד אתה לא יכול לזכות בלי הסכמת הבעלים. אבל הדין של יוזה שאתה נותן, שאתה מסכים שהוא יזכה בלי שאתה מסכים, אז זה סטטוס כאילו שהוא יסכים שתזכה. אבל זה שלא. שנשאר של הבעלים. זה שם, למשל, יש כמה דברים שם, השאלה אם זה, שם זה נקרא אינו ברשותו על כל פנים. אבל נפקא מינה שלגבי זה שבישיבת הגזלה שם, יכול להגיד לו, יש לך לפניך, שזה עוד של הבעלים. זה לא קשור אחד בשני. יוש קדי לא קני, זה נקרא שהגזלן יכול לקנות אחרי יוש. אם אני אומר שיוש קדי לא קני, אז הגזלן הוא יכול לזכות, אפילו שהוא רוצה לזכות. הפקר זה אין בעלים בכלל. די, פקע הבעלות. אם היה דין שיוש היה פקע הבעלות, פקע הזכות, אז יוש היה מועיל בהפקר, אז כבר אין חוב, אין זכות, אז אין חוב. אבל פה החוב עוד שייך לבעלים. ומכיוון שהלווה לא יכול לזכות בזה, אז זה נשאר. צריך הקנאה על ידי כתיבה או מסירה שהוא קונה את הזכות של החוב. על ידי כתיבה או מסירה זה דין מיוחד שאפשר, שמישהו קונה את הזכות של החוב. ואם הלווה בעצמו יקנה את הזכות של החוב, אז הוא יקנה את זה. אבל צריך לעשות כתיבה ומסירה. אז מתרוס הקשירה רק לומדים שיוש הרי יש זכות לזכות. כן? יוש לא מועילה, מה? כי זכות לזכות לא מועילה, כי אדם לא יכול לזכות בחוב. הלווה לא יכול לזכות בחוב בלי, על ידי הסכמת הבעלים הוא גם לא יכול לזכות בחוב. אם עבד דברי אפילו שאין גופו קנוי, הוא יכול לזכות בזה, כי יש פה גשם שבו אפשר לזכות, ואם הוא מוחזק בזה אז הוא זוכה, אבל בחוב אי אפשר לזכות. צריך לעשות את הקנאה, ואיך עושים הקנאה? רק על ידי כתיבה ומסירה. אבל אם אני אומר אני מפקיע את החוב, מה זה אומר אני מפקיע את החוב? צריך להפקיע את זה. ועדי שהוא מפקיע, פוקע החוב. אז אם, לפי התומים, אפילו אם יש באמת איוש, זה גם לא עוזר. צריך, כדי לזכות בחוב צריך, או שהבעלים יבטל את החוב, אז אם אלי מבטל את החוב, אבל הלווה לא זכה בחוב, או שהוא מקנה לו את זה אדיקטיבה או מסירה. מה שהוא יפקיע את זה, זה לא דומה לעבדת אקום שאפשר לזכות בזה. כי שם יש גשם, אז הוא מרים את זה, אז הוא עושה קניין, אז הוא זוכה. אבל הזכות של מלווה זה לא חפץ שאפשר לקנות אותו, כמו שביוש זה לא מועיל. של מה?
של
מה? לא, אז מה? זה כמו? אז הוא דיבר למעלה שזה לא עבדה. גם שזה עבדה, אבל צריך לעשות מעשה קניין בזה. זה לא עבדה שיש שם גשם שעל ידי הקנאה הוא עושה מעשה קניין בחפץ הזה.
להסביר
את התומים ולהגיד שאולי ידעת התומים חוב זה כמו עבדה, אתה זוכר? שיש לי. הוא דחה את זה בסוף. הוא אמר שזה לא עובד. בחוב צריך לדעת אחרת שתקנה את זה, אבל של המעלה. זה מה ש... הלווה לא יכול לעשות מעשה קניין בחוב. ועצם הדבר שאומר הפקעה זה שהלווה יכול משהו לזכות בו. הוא לא יכול לזכות בזה.
וזה הוא דוחה את התומים.
כן.
זה לא עובד.
זה דבר קצת מופשט, אבל זה אותו שחוב, זה דבר מופשט. בעבדה זה שייך לבוא ולהגיד שזה דומה לעבדת ישראל אחר יוש. שפשטו, אתה יכול לזכות בלי הסכמת הבעלים, אז עבדה זה כמו, זה אותו סטטוס של יוש, שאתה יכול לזכות בזה בלי הסכמת הבעלים. אבל כמו שיוש לא מועיל בחוב, כן, אותו דבר בעבדת תקום יוש, לא, בחוב זה לא מועיל. זאת אומרת, אין פה גשם מעשה קניין בזה, לא נתפס. ומעשה קניין על חוב זה רק על ידי כתיבת ומסירת השטר. כן.
להפקיע את החוב של המעשה. כן. רגע, מה אתה מבין?
שזה שישראל יכול להפקיע? איך אתה מבין
שזה יעבוד?
אם הייתה לו עבדה אחרת בעניין, הוא סבר כנראה ש... יש לו באמת כן כוח לזכות בחוב.
איך, אבל צריך כתיבה
ומסירה. אז הוא סבר שכנראה גם בלי כתיבה ומסירה אפשר. מה?
חוב לא נקרא בלי כתיבה.
אז הוא סבר שאין יוש בחוב זה דין אחר, זה לא הדין הזה. שיוש בחוב או שיוש בחוב כן מועיל, הרי מחלוקת אם מועיל יוש בחוב. כן, אולי הוא למד אחר בתוס, אני לא יודע איך שהוא למד בתוס. נו תקרא לה עוד. נראה לי
עוד נראה לי ראיה ברורה דלא נפקע חוב נוכרי על ידי גילוי דעת מדברי תוספות בבקמה דף קוף י' ד' ועד האמרין אנשם, דעים אסית בדיני נוכרים.
נוכרים זה הכוונה בדיינינו, נכון.
בערכאות.
כן.
על ישראל חברי,
שהוא חייב כסף, כן.
זה משמתין עליה. מה הייתה אמה? דעינו מפקה ממונה, הפום עד אחד.
הפום עד אחד סדה.
ולא אמרן אל אחד, אבל ביטרי לא. אולי לפני התוספות, הרב הסביר מה המקרה בגמרא.
הגמרא אומרת שאדם שמעיד בערכאות, לא, הערכאות זה לא של ישראל, הערכאות זה של גוי. ישראל, כן, ישראל מעיד על חברו ישראל. הערכאות של גוי. לטובת גוי, לטובת גוי, סליחה. זאת אומרת, אבל שם מה שהוא מעיד שם זה על חוב של עקום.
שהיהודי חייב לגוי.
כן.
אז, מה
אז הגמרא אומרת שם שמשמתין מנדין את העד הזה. למה? כי בערכאות של אקום הם פוסקים על פי עד אחד. ואסור לדון על פי עד אחד. לדון ישראל אי אפשר על פי עד אחד. לדון אקום אפשר על פי עד אחד. כן? בנוח נהרג בעד אחד. זה דין תורה שבנוח נהרג בעד אחד. בית משפט תזוב את זה. אז בקיצור, אז הגמרא אומרת, בגלל שהגמרא משמע, אבל אם זה בשניים, אז זה בסדר.
אם זה בשניים, אם הערכאות דנים בשתיים.
או שיהיה שם שני עדים. לא יודע, זה הגמרא אומרת שאני לא יודע את הנקודה הזאת.
יש חקירות, במומנות יש חקירות,
לא יודע, בעדין הוא שביטלו דרישות וחקירות.
בעדין?
שביטלו דרישות וחקירות. לא צריך דרישות וחקירות. כן. הגמרא באה רק בטענה שהם גובים על פי יד אחד.
כתבו בתוספות שם וזה לשונה. ואם תאמר, והלאל שערי להפקעת הלוואה. ואם כן, מפסידים אותה הרבה, שאם היה רוצה, היה יכול לכפור.
הרי מותר הרי לא לשלם לגוי.
אז למה לא משמתים אותו?
אז למה לא משמתים אותו? והיה מותר הרי לישראל לא לשלם את החוב.
עכשיו, זה שהוא
העיד, לשלם.
הוא התחייב בעצמו. הוא התחייב בעצמו.
מה איתם? מה?
לא רוצה לשלם. יהודי עזר לגוי
לגבות את החוב. והם מכריחים את היהודי לשלם. ועל פי דין יהודי לא חייב לשלם. הוא יכול לא לשלם.
אז אפילו אם דנים בשניים שם, שמת אותו, כי הוא גרם הפסד ליהודי. כי על פי דיני ישראל יכול היה להשתמט, ועל פי דיני הגויים, עכשיו הוא חייב לשלם לו. ברור, זו השאלה של תוספות. ויש לומר, זה מכל מקום לא משמתין עליה. כיוון דאין משלם על ידם, אלא מה שחייב לו עד כאן לשונה.
אז הכוונה בתוספותי להגיד בדבר פשוט. הוא לא מפסיד אותו, אילו ידי יש רשות לא לשלם. אבל אם הגויים מכריחים אותו לשלם, זה לא גזל. כי הרי הוא חייב באמת לשלם. הוא חייב לשלם, רק אם הוא לא משלם, הוא לא עובר איסור.
זה לא מסתבר.
לא, אתם זה לא מסתדר. כמו שהוא מסביר את זה הלאה, למה?
וזהו ודאי אפילו אם כבר רצה להפקיע. דהרי אינו רוצה לשלם מעצמו, מדי איסטריך הנוכרי לטובו לפני דיניהם. או מכל מקום לא אמרינה, זה כבר נפטר הישראל מחובות.
כי מה זה להפקיע? מה זה להפקיע? שלא רוצה לשלם, זה נהיה להפקיע, כן. זה לא איזה חלות שצריך להגיד לשם ייחוד, אני רוצה להפקיע את החוב. הכוונה שהוא לא רוצה לשלם. כך רב שמעון הבין שזה הכוונה.
בתומים.
כן, זה הכוונה בתומים.
ישראל אומר, אני מפקיע אותי. כן. נגיד שמדובר שהוא אמר את זה, כנראה.
לא משנה, מה זה אני מפקיע? שאני לא רוצה לשלם. כך רב שמעון הבין. שהם עושים על פי דין. יש חוב.
אבל לפי התומים זה לא מסתדר, כי מדובר שיהודי הרי אמר שהוא לא רוצה לשלם. אז הפקעת על פתומות, לפי התומים, אז גם אין שיבוד ואין כלום, נכון? אז למה, אז למה לא מנדים אותו בשתיים?
כן, אם נבוא ונגיד אבל שהתומים היה לו הבנה אחרת בהפקעה, שאני רוצה לזכות בחוב, אז רב שמעון לא יקשה כלום. אבל כנראה שרב שמעון הבין, כמו שהוא טוען, שלזכות בחוב הלווה לא יכול. הלווה רק יכול לתת הצהרה שאני לא רוצה לשלם, אז חלה זה דין אבידה, ממילא מתבטל החוב. זה ככה רב שמעון הבין את התומים. אם נגיד שאינני מפקיע, זה לא כמו שרב שמעון הבין שהוא לא רוצה לשלם. הוא אומר, אני מחווה לזכות בחוב, אז התואים לא קשה. שהוא לא אמר, אני רוצה לזכות בחוב, אני לא רוצה לשלם, אבל אני לא רוצה לזכות בחוב. אבל רב שמעון לשיטתו שהוא סובר, שלא שייך, לזכות בחוב, ומה שהוא הבין, שמה שהפשט שם, בתומים שמפקיע את החוב, שהוא מצהיר הצהרה, שאני לא רוצה לשלם את החוב. עם אלה פוקע החוב. אז קשה, הרי פה אם הוא תובע אותו לדין, אז הוא לא רוצה לשלם הרי, זה הרי שם הולך שם. אז זה נקרא שהוא אומר שהוא, לא מפקיע, שהוא מפקיע את החוב. בשימן יוצא מתוך הנחה של הלווה לא שייך שהוא זכה בחוב. אני לא יודע, אז התומים למד, אז הוא כנראה רב שמעון למד גם בתומים שהכוונה אני מפקיע את החוב, הכוונה אני לא רוצה לשלם. אני רוצה לא לשלם. אז פוקע החוב.
לכן הגוי לקח אותו לערכאות. אז מה צריך להיות הדין עכשיו לפי רב שמעון? אפילו אם זה שני עדים שם, כן? צריך לשמת אותו, גם עם שני עדים. אתה יהודי, צריך לשמת על זה שהוא עזר לגוי לקחת כסף, הוא מגיע לו בדיוק.
מה אתה שואל? לא, אם נגיד שאפשר לזכות בחוב, אז הפשט הוא, אז הוא צריך להגיד, אני רוצה לזכות בחוב הזה. זה לא מועיל שהוא לא רוצה לשלם. לא כתוב שם שהוא אמר, אני רוצה לזכות בחוב. רב שמעון תופש שזה, או שהוא תופש שאם אני לא רוצה לשלם, זה היינו הך. או שהיינו הך, אם אני לא רוצה לשלם, זאת אומרת שאני רוצה לזכות בחוב, זה היינו הך. הבנת? שאני אומר עכשיו. לא רוצה לשלם, זאת אומרת, מה זה לא רוצה לשלם? שאני רוצה לזכות בחוב. כן.
כן.
זה עצמו נקרא שאני רוצה לזכות בחוב, זה היינו הך.
זה המצב לפי התומים, אני צריך להיות הדין מועצה.
מה זה לא רוצה לשלם? זה נקרא שאני רוצה לזכות בחוב, כן, זה היינו הך.
אז למה הגמרא אומרת שבשניים לא משלמים
אותו? אז התבטל החוב, יש התבטל החוב, ודאי שזה גזל.
עכשיו זה בא רב שמעון להגיד את השיטה שלו ותרץ גם את זה וגם את את הכל בעצם.
כן.
לא תקרא. חבל, יש מישהו שלא הבין אפשר לחזור. מה? זה בסדר?
הבינו כולם.
דהילה וחי הדרק קושייתם לדוחתה. זאת אומרת, מוכרחים לומר שבכל מקום לא אמרינה דקלו נפטר ישראל מחובו. כנראה שהישראל לא נפטר מחובו. לא כמו אטומי.
כן. על כן.
על כן נראה לעניות דעתי. דאף, דאפקעת הלוואה מותר, אין נפקע השיבוד בשום אופן עד שיפרע לו. והטעם לזהו, על פי מה שכתבנו בפרקים הקודמים, שדיני המשפטים והאיסור והיתר הם עניינים נפרדים. וכמו שהבאנו שיטת הריטווה לעניין השתעבדות בתשלומי ריבית, דאף שאסרה תורה לשלם חוב זה, אבל החוב המשפטי קיים. כמו כן הוא עניין הלוואת נוכרי. למה שנוגע לדיני המשפטים, אין חילוק נוכרי בישראל, חלוק נוכרי בישראל. חוץ מהיכה שגילתה תורה למעט נוכרי, כמו הונאה ודיני שומרים ותשלומי כפל, דמייתה תורה, הקדש ונוכרי. באופן דלפי זה, אם לבא מנוכרי, זה לא מצינו בתורה שום חילוק למעט נוכרי שלא התחייב בעד הכסף שקיבל, או שלא יועיל התחייבות והשתעבדות לנוכרי. חיוב המשפטי הוא קיים.
זה אז אומר שיש מקרים מיוחדים ששם התורה הפקיעה, זה התערבות בדיני הממונות. שהתורה קבעה שבדיני הממונות אין חיוב, זה הונאה ומה שכתוב שם, כל דברים נוספים.
אבל מה קורה בהלוואה?
אבל בהלוואה זה לא ככה, בהלוואה זה לא התערבות בדיני הממונות, זה התערבות בדיני האיסור והיתר. איך אומרים בבריסק, זה לא דין בחושם משפוט, זה דין ביורדי.
ונוכרי לגע איסור, רגע, חיוב המשפטי הוא קיים ועומד כמו בישראל, אלא דעים חייב לישראל איקה איסור לשמיים ממנו קוריה. ובנוכרי לגע איסור ממנו קוריה.
כן. כן, ורק...
אתה נבנתם את החילוק של הקשיבות.
בקיצר, כל מה שהוא אומר כאן, הבנתם? לא, רצית לקרוא עליו, אבל לא משנה. תקרא את זה.
דיני המשפטים לא נפקע כלום, ומשום האחי, אבל בהלוואה ליקה קרא, ומשום האחי, כשאינו פורע, ורק בגזל ממש ילפינן מקרא דאסור.
בגזל ממש, אז איסור לשמיים לגזול את הגוי. אם זה שייך לו החפץ, אז יש דין גזל אקום, שברמם כתוב שאיסור גזל זה בין בישראל, בין באקום.
אז יוצא שיש שלושה מצבים בגוי. יש מצב שבו זה גם מבחינה משפטית,
זה דברים
יחד. זה בגזל, כן?
זה בגזל, כן.
יש מצב ביניים, זה הלוואה, שמבחינה משפטית, השיבוד קיים, רק אין איסור.
זה דין אחר, זה מה שנוגע מה שהוא דיבר על המרה מרב אורך.
לא, זה גזל, זה לא הלוואה שם. זה משהו, גנב ממנו את
ה... שם זה אפילו הפקעת הלוואה. לא משנה מה שזה...
הוא גזל,
אבל עכשיו זה מדובר בגזל ממש, רק אומר שאפילו אם גזל אקום מותר, אז אסור, כן.
כל מה שהפקעת על ואתו מותרת זה רק לגבי האיסור והיתר, אבל החוב המשפטי קיים. אז לכן, נמשיך.
כן.
לא
אז בקיצר, אז מה שהוא רוצה לבוא ולהגיד, בידע שזה הפשעת, כן, אז מוכח מתוספות, שגן הישראל לא רוצה לשלם ורוצה להפקיע את החוב, החוב לא נפקע, והוא נשאר חוב. רק לא עוברים איסור. התומי מבין שיש, התומי מבין בעצם שהפקעת, צריך להבין את התומי. סתם, מה הוא אומר? הרעיון של התומים שאם חייבים לשלם אז אתה עובר איסור, אין דבר כזה להיות חייב ולא לשלם. רק למה באמת בהפקעת הלוואתו מותר? כי התורה התירה לך להפקיע את החוב, אז פקע החוב. אבל אם יש חוב, זה לא יכול להיות סכיזופרניה, ניצול. אם יש חוב, אז אתה צריך לשלם. לא, לא, זה לא נכון. אומרת, רציתי דרך אגב מסיבה אחרת להתערב עם הרב שמעון הזה. תלי תניה בדלא תניה. הטענה של רב שמעון בחוב עקום היא פשוטה. יש פה חוב, אתה שובר את הכיסא, עוד מעט הכיסא התפרק ואתה בכל רעש גדול תנחת על הרצפה. זה דבר פשוט שהחזון איש לא מתווכח על זה, שזה הפשט הפקעת על ועתו, זה דבר פשוט. אתה חייב, אבל אתה לא חייב לשלם. כמו שמי שסורר שגזל עקום מותר, אז מישהו יגיד שהעקום זה לא שייך לו החפץ? זה שייך לגוי החפץ. כי זה שייך לגוי החפץ. אבל התורה יש עניינים של דיני ממונות, ויש עניינים של דיני איסור ואתר. אבל ודאי שלעקום יש בעלות על דבר, אף אחד לא כפר שלעקום יש בעלות. החידוש של הירים הוא שאפשר גם עם גזל עקום מותר, אז גם אחרי שגזלו אותו זה נשאר עדיין של הגוי. אבל החזון איש מדבר דבר אחר. בריבית הוא אומר, זה לא יכול להיות שהתורה אמרה אסור לשלם והיהודי כן חייב לשלם. אין סתירה כזאת. ברגע שהתורה התערבה בדיני איסור והיתר וקבע שחום מסוים אסור לשלם, לא שלא חייבים לשלם, שאסור לשלם, אז התורה אמרה לו אל תשלם, ואם אתה משלם אתה עובר איסור. אז זה פשוט שחום לא שייך בדבר כזה, בפרט שבין יהודי ליהודי. כן? אז התורה הפקיעה את החום. אבל זה חזניש סובר את זה רק במקום שאסור לך לשלם. אין מושג בדיני ממונות אני חייב לשלם, ובדיני האיסורים אסור לי לשלם. אבל יכול להיות שאני בדיני המשפטים יש חוב, אבל אם אני רוצה אני לא משלם אותו. הבנתם את ההבדל?
בין לא רוצה לשלם לבין אסור לשלם.
כן, זה מה שאתה
שימן הולך עד אסור. זה אומר שיכול להיות מצב גם בריבית שחייב לשלם למרות שאסור לשלם. הקיצור לצרשים הוא מאוד קיצור.
כן, על זה מתווכח החזון איש.
החזון איש מסכים עם הקיצור.
כן, זה פשוט. לא, זה דבר פשוט.
חל פה משהו דאורייתא כאילו בדיני האיסור ביתר והוא
פוקע? מה? חל פה ממש, הוא נהיה חוב, מה אפשר? לא פקע, זה של הוא חייב בדיני המשפטים לשלם.
בדיני התורה מעולם הוא לא התחייב.
הוא לא, הוא לא, אם הוא לא מקיים מה שהוא חייב, אז הוא לא, זה...
התורה אף פעם לא הטילה עליו איסור.
התורה לא עשה.
זה לא העניין של הפקעה או משהו.
כן, זה לא. בדיני הממונות, בדיני המשפטים אתה חייב, כמו שהירים טוען, כן, שזה שלו, אבל אין איסור לגזול אותו.
שיבוד עד רבי נתן יהיה פה...
יש שיבוד עד רבי נתן, כן.
בגלל שזה קשור לתורת המשפטים?
כן, נכון.
זה כביכול התורה אומרת לך בתורת
המשפטים ונתן להתרשם לו. מה? התורה שהיא... כי בחינת דיני הממונות הוא חייב לשלם לו.
אם היהודי לא רוצה לשלם, אז היהודי השני לא יכול לבוא אליו.
הוא כן יכול לבוא אליו.
אז הוא
חולק על התומים. הוא אומר שיש מעמד שלושתם.
לא, ממש שלושתם כן, אבל שיבוד הרבי נתן.
אז גם יש.
אז הוא חולק על הדין שלו
אם השני הצדדים, אם היהודי לא רוצה, רק אם זה עדיין שיבוד הדר רבי נתן והישראל לא רוצה לשלם, זה עדיין של הגוי. אז זה דוחה נמי, אז יש. כן.
אז הוא צריך לחלוק על הדין של התאומה.
כן, אפשר לתת.
שוב, מתייחס לזה בהמשך, אולי לא נגיד מה. רק מה שנוגע לשאלה שלו מהתוספות, הבנתם את הסיפור של התוספות בעצם ראייה מהתוספות לשיטת רב שמעון, כולם מבינים את הראייה שם.
החוב קיים. יש חוב.
למה לא משמתים את הישראל אם הוא יעיד בדין שיש שם שני עדים? למה לא משמתים? אבל דבר לא הפסד.
זה הרי...
החוב נשאר. הבנתם?
טוב, אז מה יש? אבל זה קטון רב שמעון, אז הוא לא עובר איסור בזה. הוא חייב לשלם, אז הם כופים אותו לשלם מה שהוא חייב, אבל זה של דיני האיסורים, זה לא איסור גזל. אם מכריחים ישראל לשלם מה שהוא חייב לעקום, כן, זה בסדר, כן. בדיני ישראל לא עושים את זה, באקום עושים את זה, אבל זה לא גזל. משהו באמת חייב לשלם.
נסיים את הקטע.
כן.
אבל מדיני המשפטים לא נפקע כלום, הוא משום אחי. אם אסהיד וגבו מיני מה שחייב לנוכרי, לא חשבינן שגרם לי הפסד. זה משלם על ידם מה שחייב לאנוכרי, כן. ואנוכרי גובה את זכותו ולא יותר, ובזה התיישב כל העניין הנכון.
כן, תבינו, בדיני ישראל לא כופים יהודי לשלם לעקוב, אבל אם אתה גורם שכן יכריחו אותו, אתה לא גורם לו נזק, כי הוא באמת חייב לשלם את זה. מה? נכון,
לכן אם הערכאות דנים רק שהם ידעו על פי שני עדים.
כן, זה בעיה אחרת. אז סתם, אז אי אפשר לקוף על פי עד אחד בישראל.
אבל אם כמו אטומים שברגע שהוא מפקיע את ההלוואה עדים שאיבוד, אז מה ההבדל בין עד אחד לשתיים? השאלה של התוספות עדיין במקומה קיימת, מה תרץ את זה?
אתה יודע מה שמרפשים על מה שקודם רם הזה, אם יצאו מצב שיבואו לביידים לפי אטומים המצג יהיה לא חייב
לפי רמשים, זה יוצא עוד נקודה. אני רוצה להגיד לכם, לכאורה לפי רב שמעי יש עוד דבר. איך יהיה עם הלווה הגוי תפס מישראל? אז הוא תפס, זה בסדר. לא יעזרו
לו לתפוס?
לא יעזרו לו לתפוס, אבל לא ייקחו לו את זה בחזרה.
למה בדין לא יעזרו לו? אם מבחינת המשפט
שזה הדין, בדין מתערב רק להציל השוק מיד עושקו. זאת אומרת, אם זה גזל. אבל אם הישראל מותר לו לא לשלם, אז בא פתאום שבני יכריח אותו לשלם. אבל אם הגוי תפס, אז תפס. זה ככה זה נראה פשוט. לא, אז דיבה. אבל שם זה משמצת שיש פרי עד הלכות מצווה.
אז רק מקום שיש פרי.
כן, בדיוק.
אבל הגוי בעצמו,
מה? כן, חל הכל. בדיני משפטים זה כמו בישראל.
הגוי יכול לתרום עכשיו את הכוח, אבל מי שזה אומר לא רוצה לשלם. הוא אומר לא רוצה לשלם.
אבל בדי לא ייתן לו סעד משפטי.
מה זה
שם?
יכול אבל לרדת ללקוח, נכסה ללקוח ולקחת ולחטוף.
טוב, לחטוף הוא יכול, כן. רק סתם בקרקע לא שהחטיפה, זה החוץ הבאס. אבל במטלטלים הוא יכול לחטוף, כן? אז סתם לא טוב עם הלקוחות, אבל אמרתי נפקמין שהישראל יכול לחטוף. הגוי, סליחה, יכול לחטוף. רב שמעון הרי אומר גם כן בריבית, אם אתם זוכרים. רב שמעון אומר שהמלווה יכול לחטוף. כל שכן פה שהגוי יכול לחטוף. מי אומר שיש מוסרי? אני לא יודע. אני לא יודע, אולי כן, אולי לא. התורה אמרה אתה יכול לא לשלם. התורה היא גם מעל המוסר. התורה אמרה מותר לא לשלם. יכול להיות שגם כן ממכנה מוסרית מותר, אני לא יודע.
זה מה שקובע
מכנה
מוסרית.
התורה
מתירה או
אוסרת? כן. התפיסה השמאלנית והחילונית היא, כן, יש מוסר, יש צדק התורה. גם המוסר זה חלק מצדק התורה. יש דברים שצדק התורה זה דין גמור, יש מה שנקרא לפנים משורת הדין, כן? אבל מקומות כאלה שהתורה אמרה, עכשיו יש סתם שאלה אחרת, אם התורה אמרה שהפקה שמותר לא לשלם, אבל אתה נבל בשוט התורה, כן? זה אני לא יודע, צריכים לדעת אם כתוב באחד המקומות. יכול להיות שהפקעת הלוואתו מותרת, אבל הוא נקרא נבל ברשות התורה, הביטוי של הרמב"ן המפורסם. וזה כבר שאלה אחרת. לכאורה אני חושב שיש לך הצדקה. בדרך כלל היום רגילים לומר הרבנים הגדולים האמיתיים שהמושג של חילול השם זה מושג אמיתי. אם החילונים חושבים שזה לא מוסרי ואתה אומר שזה חילול השם, ואנחנו חושבים שזה מאוד מוסרי, כן? אז זה לא חילול השם. חילול השם זה רק דבר כזה שיש בזה פרספקטיבה, היבט מסוים שאתה לא נהגת כשורה. אבל אם על פי דין תורה ועל פי צדק התורה אתה 100% כן, אז זה לא שאלה. אבל להגיד אם אדם אישה מושיטה לו יד שהיא בפרסיה והיא נעלבת, תגיד, זה חילול השם שיהודי צדיק מעליב אישה. זה לא חילול השם. אם הדין ככה מחייב אותך, אז זה לא חילול השם. חילול השם, הביטוי שלו הוא שאתה, או שאתה לא, ייתכן שאתה לא חייב לעשות את זה, אבל זה איזה חריגה מגבולות הצדק. ואם הגמרא כתוב לגבי גזל עקום שיש שם חילול השם, אז כנראה שיש בזה איזשהו של צדק שלא מי שגוזל עקום שאסור לגזול עקום, רק מצד הדין מותר לגזול. זה לפי התזה שמקובל היום. אין דבר כזה, זה חילול השם. מה? זה עוד פעם, זה שאלה אחרת. זה שאלה אם על פי דין מותר לכל רבנות. זה כבר שאלה שמידת חסידות, וזה, יש בזה חומרו כולו. זה כבר נושאים יותר עדינים. אם על פי דין מותר לאכול את זה, כן? אז זה דקי שלו. אבל אם על פי דין אסור לאכול את זה, זה נכון מה שאתה אמרת עכשיו. אתה רוצה להיות מחמיר, כן? אומרים צדיק אין פלץ ביידיש. זאת אומרת, אתה רוצה להיות צדיק על חשבון אחרים. אם על פי דין הגמור, יהיה דברים שזה לפעמים לא חומרו, שזה דין. זה כבר צריך לבדוק בדיוק אם זה חומרה נכונה או זה חומרה לא נכונה. זה כבר דברים יותר עדינים. ועל כל פנים, מכיוון שהגמרא תופסת שגזל עקום, אפילו אם זה מותר, זה נתפס בזה איזשהו חילול השם, כנראה שיש איזה מושג שכך אני חושב. אז הוא צודק מה שהוא אמר קודם. אז גם הפקעת הלוואתו זה אותו דבר. כן, אבל אם נגיד ש... שיש שם חילול השם, כן, אבל זה נכון, אם הגמרא הייתה אומרת שיש שם חיול השם, היה ראיה שיש בזה...
עכשיו שהגמרא לא אומרת, והגמרא אומרת הפקעת הלוואתו, זה הייתה השאלה שלו.
כן, זה...
כשהפקעת הלוואתו מותרת. אז יש פה משהו לא...
הגמרא לא מוס... אבל אם הגמרא באמת לא אומרת ש... היא יכול... לגבי גזל אקום זה כתוב שזה לא מוסרי.
אבל זה הפקעת הלוואתו, אין שום הסתייגות.
לא, בגמרא לא כתוב, זה אתה צריך, אין שם חיול השם.
אין בעיה מוסרית, לא?
כן, נכון? כן, כן.
ובזה התיישב כל העניין, וכמו שכתב בספר יראים, ובא במגן אברהם סימן תפריש לבית זין סיף קטן גימל, ואפילו למד אמר גזל נוכרי מותר, מכל מקום לא מקרי לכם, לעניין את רוג וקאי גבנה. והיינו דלקה איסור לשמיים, למד אמר זה. אבל מצד הקניינים לא נפקע דין הבעלים בלי יאוש ושינוי רשות. וכן כתב שם בחידושי הגאון רבי עקיבא בשם הרמב"ן זל במלחמות יאויין שם.
אני לא מצאתי את הרב גייגר הזה. אבל אם הוא מעיד, אז הוא... אז בקיצר, זה מה שהוא אומר. יש הפרדה גמורה בין דיני המשפטים לבין דיני האיסורים. אז גם אני אומר שגזל אקו מותר. לדעת הערים. אבל זה נשאר של הגוי, והוא לא קנה את זה.
לא בגזל, מדובר שם עד העבדה.
גזל הגוי. בעבדה להפך, דעת כמעט כל הפוסקים חוץ מהבח, שזה כן יהיה שלו. אבל בגזל אקום, אז אם יהודי, יש לו איזה ראיה מהגמרא, שבגזל אקום, אף על פי שזה מותר לגזול, אבל זה לא נהיה שלו, והוא לא יכול לברך על אתרוג כזה. זאת אומרת שאנחנו מבדילים, זה יש. אמנם מותר לך להשתמש בלי רשות הגוי, אפילו גזל, כן? אבל בדיני הממונות זה נשאר של הגוי. שזה מה שהולך פה כל הדרך, שהפשטו זה שני מישורים. אבל... כן.
יש עוד בהמשך, עוד המשך לעניין הזה, עוד לא במהמה. רק בהמשך...
כן, רק יש פה עוד קטע. כן, כן.
רב החלטו נלדים גם את הנושא הזה, אני חושב שתקע.
זה קטע
לפי הרצף,
כן, כן.